מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
חום, לחות, כבישים ריקים, תנועות קלות בשווקים, ים, שמש, חופש, מזגן, מחזורים נמוכים בבורסות, קייטנות, ג'ימבורי ויציבות במדדים. סביר להניח שאם יבקשו ממכם לחבר חודש אחד בשנה למילים האלו, אחד הניחושים הראשונים יהיה אוגוסט. אבל חודש אוגוסט של 2019 הוא חודש מיוחד, שונה. חודש שבו ההפך קורה. במקום להתרכז בגולף, הנשיא האמריקאי יורה מכסים כמעט לכל כיוון. סין לא נשארת אדישה, מחזירה בבזוקות משלה, וכמעט כל שוק פיננסי, מהסחורות דרך המטבעות ועד לוול סטריט, עובר או עבר טלטלה זו או אחרת. גם אצלנו הבורסה לא בדיוק רגועה, והשקל יכול להיות שאנחנו מתחילים להתרגל למצב שהוא ימשיך וימשיך להתחזק. אני שי סלינס ואיתנו אורי גרינפלד, כרגיל הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות. אהלן אורי.
היי שי.
ברוכים הבאים לפרק ה-67 של פודקאסט מנוע הכסף של כלכליסט. אני רוצה, אורי, ברשותך להתחיל בשיר שנזכרתי בו היום. אני אקריא את המילים, בית ראשון.
לעשות לך מוזיקה ברקע?
לא, כי זה, אתה תבין למה לא.
אוקיי.
זאת הדרך של סוסי הפרא. רק הם לבדם רצים לדרכם, הנפרדת, לא תלויים בעדר. זאת הדרך של סוסי הפרא, רצים בלי מושכות, בלי פחד, ושוט בלי שרשרת, כמו נולדו למרד. אז אלו הדודאים, והמילים היפות האלה של מאיר גולדברג, וסוסי הפרא.
סוס הפרא שלנו הוא כתום שיער במקרה
כן,
הזה.
כן, כן, בהיר שיער, ומה, איך, מה, איך הגענו למצב כזה של, של טירוף בשווקים? אתה רוצה, אני לא יודע אפילו מאיפה להתחיל.
בוא נתחיל דווקא לפני חודש. טראמפ ושי נפגשים בפסגת ה-G8, ואומרים, אנחנו עושים הפסקת אש במלחמת הסחר, ואנחנו חוזרים לשולחן המסע ומתן, והשווקים חוגגים ומרוצים, ואנחנו יושבים פה בפודקאסט להזכירך ואומרים, זה לא באמת יחזיק מעמד. הסוגיה הזו בין ארצות הברית לסין היא בלתי ניתנת לפתרון, ולכן זה רק עניין של זמן עד שזה יתפוצץ שוב, ובאמת עובר חודש וזה מתפוצץ שוב, כשטראמפ מרגיש שהשיחות לא, האמת שמצחיק להגיד, השיחות לא הולכות לשום מקום, כי השיחות לא אפילו ממש החלו בצורה רשמית, והוא אומר שהוא מטיל מכס נוסף על יבוא מסין, במכס של 10%, על יבוא של מוצרים ובשווי של 300 מיליארד דולר. העניין הוא שסין הייתה צריכה להגיב, ובניגוד לסיבובים הקודמים, שבהם סין הגיבה בתפוח לתפוח, זאת אומרת, טראמפ הטיל מכסים, אז הסינים הטילו מכסים. במקרה הזה, לסינים אין יכולת להגיב באותה צורה, כי הם פשוט לא מייבים כל כך הרבה מוצרים מארצות הברית. הם כבר הטילו מכס על כמעט כל היבוא שהם מביאים מארצות הברית, ואז הם חיפשו כלים אחרים. וכשמסתכלים על איזה כלים יש לסינים כדי להילחם באמריקאים, אז אחד הכלים המשמעותיים זה באמת הנושא של המטבע. בסוף הרי אם טראמפ מטיל מכס על מוצר סיני, אמריקאי רוצה לקנות טלפון בסין, ברגע שיש מכס של 10%, המחיר של המוצר מתייקר אוטומטית ב-10%. אבל אם המטבע, היואן, המטבע הסיני, מפוחת מול הדולר, אז מחיר אותו טלפון בדולרים מוזל. ולכן בעצם המשחק של המטבע מקזז בצורה, אם לא מלאה, אז לפחות חלקית, את המכסים של טראמפ, וזה הופך להיות אחד הכלים המרכזיים שיש לסינים להתמודד במלחמת הסחר.
בוא שנייה רגע נתעכב על הנקודה הזאת של היואן הסיני, כי אני חושב שזו כן נקודה חשובה. מה זה אומר בעצם לבצע פיחות בעצמם? זה הרי שוק בסופו של דבר חופשי, אבל לא בדיוק.
ממש בדיוק, חופשי אבל לא בדיוק, זה ההגדרה הכי הכי טובה לשוק המטבע הסיני. שוק ש קשה להתייחס אליו במונחים שאנחנו רגילים להתייחס לשוקי מטבעות. כי אם אנחנו רואים את השקל דולר, למשל, או את הדולר אירו, או קורונה שוודית מול פזו ארגנטינאי, כן, או קטר, לא חשוב, השווקים הם חופשיים. כן. יש ביקוש, יש היצע, קוראים דברים בהסתכלות כלכלית לפעמים, או סתם חששות, והמטבע מפוחת ומטוסף. בסין, צריך לחלק את זה לשתיים. קודם כל, יש את המסחר של היואן מול הדולר בסין עצמה. והמסחר הזה, עד לפני כמה שנים, היה בכלל בשליטה מוחלטת של הממשלה. הממשלה למעשה קבעה את שער החליפין, היה שער חליפין קבוע, של אם אני לא תזה, 6.8 יואנים לדולר, וזה היה ככה תקופה יחסית ארוכה, שער חליפין לא זז בכלל. באיזשהו שלב הסינים הבינו שהם חייבים לשחרר את זה, כי להחזיק שער חליפין דורש ממך לפעמים לוותר על רזרבות מתח, ואז הם נאלצו לשחרר, והשער חליפין הפך להיות, נקרא לזה סוג של משוחרר. למה אני אומר סוג של? כי כל יום הסינים בעצם אומרים מה אמור להיות הערך של השער חליפין, ומהערך הזה אפשר, יכולות להיות סטיות של 2% למעלה ולמטה. זאת אומרת שיש פה כאילו סוג של רצועה, אני מזכיר לך את הרצועה של השקל דולר, שהממשלה קבעה לפני כמה עשרות שנים פה, אז זה כאילו דומה, אבל זה לא ממש דומה, כי הערך, המרכז של הרצועה נקבע כל יום, והוא נקבע על ידי השוק. זאת אומרת, אם יש לחץ לפיחות, אז אנחנו נראה ביום מסוים את המטבע המפוחת, מגיע לאזור הזה של 2% בפיחות, ושם יהיה לו קשה לפרוץ, כי הממשלה קבעה שזה הגבול, אז אולי תעשה מה שצריך כדי להשאיר את זה שם, או שהמשקיעים יחששו לפרוץ את זה. אבל יום למחרת, השער חליפין עוד פעם האמצע, יהיה ב2% האלה כנראה. כי כן. הממשלה נותנת לשער חליפין להיות חופשי, רק לא לייצר תנודות מאוד מאוד חדות. אז מצד אחד שער חליפין חופשי, מצד שני זה שער חליפין של הממשל מנסה שלא יהיו בו תנודות חדות. זה המסחר...
זה מה שקורה כל יום בעצם.
זה מה שקורה כל יום. ואם אתה מסתכל לאורך זמן על גרף של היואן דולר, הוא נראה חופשי לגמרי, שלא נטעה. זה נראה שער חליפין כמו כל שער חליפין. הוא לא מנוהל. זה לא שהשער חליפין שם באמת מנוהל. הוא פשוט הממשלה מנסה למנוע סטיות משמעותיות. אבל הוא עולה ויורד, והיו פיחותים של 10% וטיסופים של 10%, כמו כל זוג מטבעות.
אוקיי, אז עד כאן בסדר. מה באמת קרה, מה הם עשו שונה אחרי שטראמפ...
אז לפני שנגיע למה שהם עשו שונה, בכוונה אני מתעכב על משהו שייחודי רק לסין. ומה שייחודי רק לסין זה שמה שתיארנו עד עכשיו זה בעצם השער חליפין של היואן דולר, כשאתה קונה אותו בסין. והשוק הזה לא ממש חופשי, כי אין הרבה משקיעים זרים שיכולים לקנות יואנים בסין. השוק הוא לא פתוח לגמרי, לא כל, אנחנו לא יכולים לקנות יואן בסין. אנחנו לא יכולים לפנות לבנק סיני ולבקש לקנות יואנים ממנו, כי הבנקים הסינים עובדים רק עם מספר מאוד מצומצם של ברוקרים זרים. ואז מה שקרה זה שהתפתח שוק יואן דולר, לא בסין אלא בהונג קונג, כי הבנקים ההונג קונגים כן עובדים עם הבנקים הסינים, ובעצם בכל רגע נתון יש שני שערי חליפין לאותו זוג מטבעות. תחשוב שאתה קונה שקל דולר בבנק בישראל, בבנקים בישראל יש איזשהו שער, ואתה קונה שקל דולר במדינה אחרת והוא שונה, זה מספר שונה. מה זה על פניו מייצר? זה מייצר הזדמנות לעשות ארביטראז'ים. אם יש מקום אחד שאני יכול לקנות את היואן בזול יותר, אז אני אקנה, ואז אני אמכור אותו במקום שאפשר, שהוא יותר יקר, ואני יכול לבצע בעצם רווח מאוד מאוד מהיר. זה לא עובד ככה, כי עוד פעם, שוק אחד הוא לא משוכלל, לא כולם יכולים לקנות בו, אבל זה כן יכול לייצר לחצים כאלו. מה שקרה גם במהלך 2015-16, כשסין הייתה במיני משברון, וגם שבוע שעבר, זה שהשער חליפין של הונג קונג, זה נקרא אוף-שור, שער חליפין מחוץ למדינה, פוחת בצורה משמעותית יותר, שם אין מגבלות על 2%, פוחת בצורה משמעותית לעומת השער חליפין האמיתי, הרשמי, האון-שור, וזה מלחיץ את הממשל, ואז הם בעצם הבינו שאנחנו חייבים לשחרר את השער חליפין, כדי להתחיל למנוע מתקפות ספקולטיביות של ניסיון לייצר ארביטראז', אנחנו צריכים לשחרר קצת את השער חליפין, והם נתנו לו לעבור פיחות של יותר מה2% שבדרך כלל הם נותנים לו. ואז נוצרה פאניקה בשוק, כי אם הסינים מתחילים, מאפשרים... תנודות חדות.
זה הכל קרה כהודעה רשמית או...
לא, 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 זה הכל קרה בשוק. אחרי זה טראמפ הכריז על סין, אני לא יודע אם נקרא לזה הכריז, צייץ על סין, שהיא מניפולטורית של המטבע, תכף אפשר לפתח את המושג הזה, מה המשמעות שלו, אבל צריך להגיד, הכל קרה בשוק. בניגוד, דרך אגב, ל-2015, ב-2015, כשהיה באמת לחץ מאוד חזק על היואן לפיחות חד, אז הממשל עשה פיחות יזום. הממשל הוציא הודעה, מרגע זה ואילך, השער החליפין שראיתם, זה לא השער החליפין, אלא השער החליפין חדש, הוא היה פיחות עם הלוטו יז של 0.5% או 1%, יזום, ממש יזום. הפעם לא, הפעם פשוט נתנו לשוק לעשות מה ששוק אמור לעשות, ולפעול, וזה לא אמור להפתיע בגדול, כי תחשוב הרי מה קרה, טראמפ הטיל מכס על סין. מה זה אומר על פניו? מבחינה כלכלית. זה אומר שהמוצרים הסינים הופכים להיות יקרים יותר בארצות הברית. כן. זה אומר שכנראה הייצוא הסיני ייפגע, נכון? אז אם הייצוא נפגע, אמור להיות פיחות במטבע. אם מחר יקרה איזשהו מהלך שיפגע בייצוא הישראלי, סביר להניח שהדולר יעלה או השקל יפוחת. אם מחר יטילו סגר על ישראל.
אז מה אתה אומר, שטראמפ בעצם מחזיק את המקל משני הקצוות? זאת אומרת שהוא גם מטיל מכסים וגם אומר למה אתם עושים פיחות במטבע.
הוא גם מטיל מכסים, גם מאשים אותם שהם נותנים לשוק להתנהל כמו ששוק אמור להתנהל, והוא אפילו מחזיק את המקל משלושת הקצוות שלו, אם אפשר לעשות דבר כזה, כי הוא גם מאשים את סין בזה שהיא מניפולטורית של המטבע, וטוויט אחד אחר כך הוא צועק על הפד, למה אתה לא מוריד את הריבית כדי להחליש את הדולר?
אז אם... או במילים אחרות, למה אתה לא עושה מניפולציה במטבע?
אם אתה לא מוכן שבנק מרכזי יפעל, יעשה מה שצריך לעשות כדי להשפיע על שער חליפין, זה בדיוק מה שאתה דורש מהבנק המרכזי שלך, וראינו כל השבוע טוויטים מאוד חריפים של טראמפ על הבנק, על הפד, בצורה אולי קיצור... אני חושב שהשוק פשוט כבר נהיה כהה לציוצים האלה. הם מבינים שהוא לא יכול לעשות יותר מדי, ושהפד יעשה, אבל זה מייצר הרבה לחץ. הוא ממש צורח על הפד בטוויטר, ואותם, הוא אומר לסינים, אני מטיל לכם מכס, אל תיתנו לשוק לעשות מה ששוק אמור לעשות כשמטילים עליו מכס, ולא רק זה, אלא הבנק המרכזי שלי, למה אתה לא עושה מה שאני מבקש מאחרים לא לעשות? מצב מאוד מבלבל, כמו כל הכהונה של טראמפ.
כן, וקיבלנו השבוע בעקבות זה, את היום הכי גרוע של וול סטריט, מדצמבר למעשה בשנה שעברה, דאו ג'ונס עם כמעט 800 נקודות, זה אתה יודע, זה לוז-לוז מבחינת טראמפ, מה שהוא עשה. גם המכסים הם עדיין לא נכנסו ממש לתוקף, נכון?
לא, אמורים להיכנס בראשון בספטמבר, וגם, צריך להגיד, המכסים האלה, עד כמה הם משפיעים, אם המטבע מפוחת, זה פשוט מקזז את ההשפעה של המכס, אז בסוף אין השפעה. צריך להגיד שיש פה סימן שאלה בעיניים של טראמפ למה יותר חשוב, השוק. אנחנו יודעים שלנשיא ארצות הברית אמור להיות חשוב מה קורה בשווקים, כי יש לזה השלכות בסוף גם בבחירות, או עד כמה הוא חזק מול סין. יש לא מעט פרשנים פוליטיים שקראתי בשבועות האחרונים, באמת בכלל בשנתיים האחרונות, שטוענים שבגלל המבנה המאוד מיוחד של בסיס הבוחרים של טראמפ, לבוא לבחירות ב-2020, גם אם השוק קצת ירד, זה פחות גרוע מלבוא לבחירות ב-2020, אחרי שנכנעת לסין. ויכול להיות שהוא מוכן לספוג, בטח אחרי, מזכיר לך, השווקים עלו מאוד יפה השנה, הרבה יותר ממה שכל אחד ציפה, אז יכול להיות שלספוג קצת ירידות, שיחזירו את השווקים עדיין למספרים חיוביים, רק קצת יותר נמוכים, זה משהו שהוא מוכן לקבל, תמורת זה שהוא ממשיך להראות שהוא חזק מול סין, ושהוא לא יוותר להם אף פעם.
זו טענה שאני מקווה שהיא לא נכונה.
השאלה היא, תראה, אם זה ירידות או פעם יום-יומיים, אז בסדר. הבעיה בדברים האלה זה שאתה יודע איך אתה נכנס, ואתה לא יודע איך אתה יוצא, ובעניין הזה מלחמת הסחר מול סין היא שונה לגמרי מכל צעד אחר שטראמפ עשה. כשהוא הטיל מכסים על מקסיקו, ואמר להם, עד שאתם לא שולחים חיילים לגבול, אני לא מוריד את המכסים האלה, תוך שבוע היו חיילים מקסיקנים בגבול. ולא בכתי, מה מקסיקו תעשה לארצות הברית? אין לה מה לעשות. לסין יש הרבה כלים כדי להילחם בארצות הברית, וסין יכולה להחזיק מעמד במלחמת הסחר הזאת, גם אם בסוף היא תפסיד. וכנראה שבסוף היא תפסיד, כי ארצות הברית היא הקליינט, היא זו שקונה מוצרים מסין ולא להפך. אבל גם אם בסוף ארצות הברית תנצח, זה ייקח הרבה זמן. סין יש לה יכולת ספיגה יחסית גבוהה כנראה, בגלל הצורת ממשל שם. הציבור יהיה מוכן או לא מוכן, לא תהיה לו הרבה ברירה. אם הממשל רוצה להילחם בארצות הברית, אז זה יכול להימשך הרבה זמן, ויש להם כלים לפגוע באמריקאים, והחשש שלי זה שאנחנו נראה אסקלציה במגוון הכלים שהסינים משתמשים בהם.
וכמובן אחת ההשלכות של זה, זה אלו החלטות הריבית שישארו לנו עד סוף השנה ובשנה הבאה, וכבר יש לנו רק, אני מדבר על ארצות הברית, יש לנו עוד 3 החלטות ריבית, יש בספטמבר, באוקטובר ובדצמבר, וכרגע, אתה יודע, האחוזים הם 100% שתהיה עוד הפחדת ריבית, רוב הסיכויים לפי החוזים העתידיים שבסוף השנה הריבית תהיה 1.29 בארצות הברית, זאת אומרת
לא, ש... לא בסוף השנה, שאני לא טועה, שנה מהיום. היום
הריבית 1.41, יש תמחור באחוזים... 3 הפחתות עד סוף שנה, כן, נכון. ויכול להיות שהפחתה אחת לא תהיה, ואחת תהיה של 0.5%, וזאת אומרת שמה ש... אנחנו דיברנו על זה בשבוע שעבר, וכרגע התחזית היא לכיוון אחד אנחנו הולכים, לא חד פעמי ולא אירוע ולא...
כן, אבל זה היה גם בלי מלחמת הסחר. אמרנו את זה שבוע שעבר. בהינתן שהכלכלה האמריקאית מראה סימנים ברורים של האטה, לא מיתון, לא, אבל האטה, אחרי הרבה שנים של צמיחה מהירה, אחרי העלאת ריבית לרמות כנראה שהן קצת גבוהות מדי, מתחילים לראות את הסימנים. תוסיף לזה את מה שקורה בעולם, זה גם משפיע מן הסתם על הסנטימנט. הפירמות לא יעשו היום השקעות חדשות בסין, כשהן לא יודעות מה יקרה מחר בסין. ולכן, אני חושב שאנחנו היינו רואים את הריבית יורדת גם בלי קשר למלחמת הסחר. אם אני מכניס את מלחמת הסחר לחשבון, ואני חושש שיהיו עוד אסקלציות, אוקיי? זאת אומרת, זה לא סוף הסיפור. אז יכול להיות שאנחנו נראה יותר הפחתות ריבית מזה. כי 4-5 הפחתות ריבית של 0.25% כל אחת, בשנה, שנה וחצי הקרובות, זה תרחיש שנשמע לי כמו תרחיש סביר, במצב של האטה קלה. אנחנו נראה האטה בכלכלה האמריקאית, האטה קלה, הריבית ירד, תגיע לבערך 1%, עוד 5 הפחתות ריבית, ואז זו ריבית מספיק נמוכה כדי להושש את המשק ונחזור לצמיחה יותר מהירה.
תראה, כן, שנייה רגע, אני קוטע אותך, החשש, לא יודע אם זה חשש, מה שנראה לי, שהשווקים הפסיקו פשוט להתייחס ולתמחר את העתיד בעצם, את התחזיות, לפי הפד. הם כבר לא מתייחסים לפד, זאת אומרת שגם אם עכשיו, יכול להיות שזאת בעצם הטענה של טראמפ, הפד אומר, הלאה, אנחנו לא במצב של הפחתות ריבית קדימה ולא במשבר, אבל השווקים לא רואים את זה ככה, וגם ראינו את התגובות בשווקים, בוול סטריט.
העניין, מה שיפה פה, זה שלמה אנחנו מופתעים? זה תמיד היה ככה. האם ב-2008 הפד אמר, אנחנו בדרך למיתון, אנחנו נוריד את הריבית? לא, אמר, כן, מה, שוק הנדלן? שאלו אותו במציאות העונאים, שוק הנדלן? יש אזורים שיש קצת בעיות, אבל זה לא בעיה מבנית של המשק, וזה לא צפוי להוביל אותנו למיתון. בנק מרכזי בהגדרה, ראיתי המון כתבות השבוע שהפד משקר. אני לא חושב שצריך לקרוא לזה משקר. בנק מרכזי בהגדרה תמיד יהיה אופטימי יותר, גם אם הוא לא חושב ככה, כי הוא מייצר ציפיות. אף פעם בנק מרכזי לא יבוא ויגיד, כרגע, כשההבטלה עדיין מאוד מאוד נמוכה, והכלכלה עדיין בסדר, הוא לא יבוא ויגיד, אני מוריד ריבית כי אני בדרך להאטה או מיתון. זה לא קורה, זה אף פעם לא קרה. אז נכון שכאילו מה שהפד אומר, לא מסתדר עם מה שהשוק מתמחר, אבל זה תמיד היה המצב. גם לפני המשבר של 2008, שהוא היה משבר חריף, בטח לא כמו מה שצפוי להיות בשנה שנתיים הקרובות, גם אז, לפני שהתחיל המשבר, הפד לא אמר שהוא בדרך למשבר. אתה חושב שהם לא ידעו? אתה חושב שהם לא הבינו את התמונה? שם אנשים מאוד מאוד חכמים.
לא,
אבל... בטוח שהם ידעו את התמונה, אבל הם מנסים לייצר גם ציפיות, הם מנסים להראות תמונה, והם לוקחים בחשבון, דרך אגב, שאם הם יעשו מה שהם מתכוונים לעשות, באמת לא נגיע למיתון הועייתה. אם נוריד את הריבית כמה פעמים, אז באמת לא נגיע לשם.
אוקיי, בואו נעבור באמת לדבר על ישראל. גם פונים אלינו הרבה, לא מעט בפייסבוק, בעמוד פייסבוק שלנו, עם כל מיני שאלות על השקל, כי אין ספק שכמו, כפי שאמרתי בהתחלה, המגמה כרגע של השקל נראית שהוא הולך להתחזק. עכשיו, לאחרונה, או לא לאחרונה, אנחנו, אתה בעיקר מדבר פה לא מעט על הדבר הזה, יכול להיות שלא יקרה אסון גדול אם באמת השקל ימשיך להתחזק ויגיע לאזור ה-3.2. אנחנו מדברים פה לא מעט על היצואנים שיפסידו כסף, וזה נכון, וזה גם יכול לקרות, אבל אולי פשוט הגיע הזמן שנתחיל להתרגל למצב הזה שבנק ישראל לא יתערב יותר בשוק. ככה, לשם אנחנו הולכים?
דיברנו על זה שבוע שעבר גם. אני חושב שאתה צודק. אני חושב שאין ספק שבשער חליפין של 3-2, אם וכאשר נגיע, היצואנים ייפגעו, זה בכלל לא שאלה. אבל המשק הוא לא רק יצואנים, המשק הוא גם צרכן ויבואנים, ובשער חליפין של 3-2, היבואן והצרכן מאוד מאוד נהנים. זה אחד. אז יש פה כמובן שאלה, מה יותר חשוב למשק? הייצוא או הצריכה הפרטית, ובנק ישראל יבוא ויטען שהייצוא, ובעיקר התעשיינים וחברות ההייטק יותר חשובים, כי הם מנוע הצמיחה קדימה, והם אלה שמייצרים מקומות עבודה וכן הלאה, אבל...
בוא תנסה לשכנע את האזרח הפשוט שיותר יהיה לו פחות טוב עם השקל...
לאזרח הפשוט זה בכלל לא שאלה, שיהיה בשתי שקל לדולר.
כן.
למה לא? הכל יהיה הרבה יותר זול. אבל מן סתם, זה כנראה גם ייצר אבטלה, ואז לאותו אזרח פשוט יהיה נחמד שיש לו טלוויזיה חדשה, אבל זה כל מה שהוא יעשה, רק כשיביא טלוויזיה כל היום, כי לא תהיה לו עבודה. השאלה היא פה, אני חושב גם מעבר, השאלה היא, והייתה הערה לנו דרך אגב בעמוד פייסבוק, העיר אחד המאזינים, ובצדק, שהבעיה היא שהמנגנונים הפנימיים, הבלמים והמאזנים הפנימיים של הכלכלה, לא עובדים בישראל בצורה יעילה. מה זאת אומרת? הזכרתי את זה שבוע שעבר. נאמר ואנחנו ב-3-2, נאמר והייצוא נפגע והייבוא נהנה. על פניו מה שאמור לקרות זה שהייצוא יקטן והייבוא יגדל. כשהייצוא קטן זה אומר שנכנסים לפה פחות דולרים, וכשהייבוא גדל זה אומר שיש יותר ביקוש לדולרים. ואז מה שקורה מבחינת כלכלית, מה שאמור לקרות זה שהדולר יתחזק, כי יש לי, המצרך הזה הולך ועוזל. נכנסים פחות ומבקשים יותר. ואז אנחנו נראה את השער חליפין עולה חזרה, והיצואנים ירוויחו יותר, והיבואנים ייפגעו, וחוזר חלילה וחוזר חלילה, כל הזמן נעים סביב איזשהו שיווי משקל. תמיד בורחים מהשיווי משקל, והכלכלה מתקנת את עצמה. כלכלה, ברמה תיאורטית, אמורה לתקן את עצמה כל הזמן, לכן דברים תמיד נעים במחזוריות. הבעיה שלנו שבין תיאוריה למציאות, מה לעשות, יש הרבה פעמים פערים, ובישראל, אחת הבעיות שמונעת מהבלמים והמאזנים הטבעיים האלו לפעול, זה שהיבוא הוא לא לגמרי חופשי. יש הרבה מגבלות על היבוא, יש חסמים, יש יבוא בלעדי, מה שמאפשר, גם אם השער חליפין, אנחנו נהיה ב-3-2, יכול להיות שכל הירידה הזאת במחיר יתגלגל ליבואן ולא לצרכן, כי אם יש יבוא בלעדי ואין תחרות, אז זה לא עוזר שהשער חליפין יורד, זה לא מגיע לצרכן. הבעיות האלו מונעות בעצם מהתהליכים האלו לקרות לבד, וזה משהו שאני חושב שמקבלי ההחלטות, אם הם מניחים, אם יגיעו למסקנה, שאוקיי, מה אנחנו עושים? אם השקל החליפין, השקל הוא חזק, ואנחנו לא יכולים כל יום להגיד, קונים כל נתח, לא קונים נתח, בנק ישראל כן יקנה, לא יקנה, אי אפשר לבנות על זה לאורך זמן, בואו נכין את המשק, למצב שבו שער חליפין יותר, השקל יותר חזק. וזה צריך לבוא לידי ביטוי בשני מקומות. אחד זה הקלה ביבוא, פתיחת חסמים, הפיכה של היבוא לתחרותי יותר, ושתיים, שיפור הפריון אצל התעשיינים, אצל היצואנים, כדי שהם עדיין, גם אם שער חליפין הוא 3-2, יצליחו להרוויח את אותם מרווחים שהם הרוויחו שהשער חליפין היה 3.5. בואו נשפר את התעשייה, בואו נשפר את הפריון. בואו נביא גם ללואו-טק, דיברנו על זה שבוע שעבר.
כן.
מוצרים או שיטות עבודה של הייטק, כדי שכל עובד יצליח לייצר יותר, ואז בעצם אני יכול לקבל מחירים יותר נמוכים ועדיין להרוויח. אלה תהליכים, מה לעשות, הם ארוכי טווח, זה לא דבר שקורה מהיום להיום, זה בטח לא דבר שממשלת מעבר יכולה לעשות, זה גם לא דבר שממשלה, שמה לעשות, הרבה פעמים נתפסת כזמנית, גם כשהיא לא זמנית, מצליחה לעשות, כי לכל תהליך כזה יהיה לובי של נגד, ויהיה קשיים, וזה לא דבר קל, אבל בסוף זה מה שצריך, אין ברירה בסופו של דבר. מטבע חזק זה סימן טוב, תמיד לימדו אותנו ככה, מי שלמד כלכלה, מטבע חזק זה סימן לכלכלה חזקה. בואו נבין את זה, אנחנו לא צריכים לשאוף לזה שהמטבע יהיה חלש בצורה טבעית, כי זה אומר שהכלכלה שלנו לא נראה טוב. אז אנחנו, מטבע חזק סימן טוב, אנחנו צריכים להתגאות בזה, רק צריך לדאוג איך אנחנו לא נפגעים מזה יותר מדי.
אוקיי, נעבור לחלק האחרון של ה... אני אתחיל הפעם. ברומא היית?
הייתי, לפני הרבה שנים, אבל הייתי.
לפני הרבה שנים. ברומא יש מדרגות ספרדיות, אחד המקומות הכי מפורסמים שם. והמשטרה, המשטרה יש לה שם בעיות. למה? בגלל שכל התיירים יושבים שם ואוכלים. לא עושים לכלוך, אבל הם פשוט מפריעים, וזה לא, זה לא טוב, והם מנסים בכל מיני דרכים לגרום לתיירים לא לשבת על המדרגות. והם התחילו בחודש שעבר, ביולי, בחוק חדש, שכל מי שישב שם, לעמוד מותר, כמה שאתה רוצה, אבל כל מי שישב, יזכה לכנס של 400 יורו. וזה היה שלושה שבועות, שבהם הם חילקו רק עזרות, והשבוע בדיוק, שימו לב, אם גם דיברתי בהתחלה על החופשות שאנשים נוסעים באוגוסט, אם אתם הולכים לשם, ואתם רואים מישהו באפוד זוהר, קחו בחשבון שאתם יכולים לקבל במקום כנס של 400 יורו. מה אני אגיד לך? קצת מוגזם? יכול להיות.
מוגזם מאוד.
נמאס להם, הם דרך אגב, אחד הנימוקים שם.
מעלה לי כל כך הרבה שאלות. מה זה ישיבה? עם קריאת ברך זה ישיבה? זה הכל מוגדר?
מוגדר, ויש צילומים גם של אנשים שלצורך צילום אמרו, אנחנו שנייה עם מתיישבים. והם לא מוכנים לקבל את זה, ואחד הנימוקים שם של המשטרה המקומית שאמרה, הם אמרו, תקשיבו, מעולם לא תפסנו איטלקי שיושב שם על המדרגות האלה, עזבו אותנו, אל תשבו לנו על המדרגות.
איטלקים יושבים בבית, הרי הם לא עובדים, אז הם יושבים בבית. יפה, יפה, סיפור מעניין. אני, האמת שלא ראיתי השבוע איזשהו משהו חריג מיוחד, אבל כן, השבוע אני הסתובבתי בהרבה הרבה פגישות ומצגות וכנסים עם אנשים משוק ההון, אם זה יועצים בבנקים, אם זה מנהלי השקעות, אם זה משקיעים פרטיים, ואני חושב שהדבר שהכי שמתי לב אליו זה שההתייחסות לפד, שהוא הבנק המרכזי הכי מוערך בעולם, אז אם ההתייחסות אליו ככה, לא נאמר מה זה אומר על בנקים מרכזיים אחרים, ההתייחסות לפד היא שהוא לא רלוונטי בעליל. קודם כל, אומרים שהפד הוריד ריבית, יש שתי קבוצות, קבוצה אחת אומרת כי טראמפ אמר לו, והקבוצה השנייה אומרת כי השוק אמר לו. כאילו, בכלל, יושבים שם 17 אנשים, הכלכלנים הבכירים ביותר בארצות הברית, והם לא מקבלים החלטה על סמך מה שהם חושבים, אלא רק או כי טראמפ אמר להם, או כי השוק אמר להם, מעבר לזה שאני לא מסכים עם האמירה הזאת, אני חושב שבפד, אם אתה קורא את הפרוטוקולים ומנסה להבין מה עובר להם בראש, אתה רואה שהיה שינוי תודעתי מאוד מאוד ברור בחודשים האחרונים. עצם זה שההתייחסות של השוק לבנק המרכזי הכי חשוב בעולם היא שהוא לא רלוונטי, זה אומר דרשני. ואני מחבר את זה ליותר ויותר מאמרים, גם אקדמיים, גם כנסים שקורים בעולם בחודשים האחרונים, ומתעסקים בשאלה מה התפקיד של בנק מרכזי, מה עושים עם יעדי האינפלציה, אם הם רלוונטיים או לא רלוונטיים, ואם לא, אז איך משנים אותם. אלו דברים, אלו שאלות שלא נשאלו לפני 10 שנים, ועשר שנים האחרונות עם ההפחתות ריבית לריבית שלילית, וזה לא עוזר, והרחבה כמותית לא עוזרת, וכל הדברים האלה מעלים סימני שאלה, מה יש לבנק המרכזי עוד לעשות? למה לא סוגרים אותם? אני בכוונה לוקחת את הקיצוניות, ואני בטח לא מאמין בזה, אבל אם כל מה שיש ל-ECB לעשות זה להוריד את הריבית ממינוס 0.4 למינוס 0.6, וזה כנראה לא יעזור לכלכלה, אז למה לא פשוט לסגור את הבסטה, שילכו חלט לארבע שנים, ושיחזרו את ארבע שנים ונראה מה יקרה, כי אין להם יותר מדי כלים כבר. וזו שאלה, זו שאלה שנצטרך לראות.
מאוד מעניינת. אני רק דבר אחד אגיד לך על הדבר הזה, שאפשר להגיד את זה על הרבה דברים, עבר המון זמן מאז משבר כלכלי ממש חריף, יותר מ-10 שנים, ושיקרה המשבר, והוא יקרה, כולם ירוצו חזרה לפד, ויכול להיות שהדבר היחיד שיציל את הכלכלה העולמית, כמו אגב, בחלק נכבד מהמשבר של 2008, יהיה הפד.
אבל השאלה היא, שי, אני מבין מה שאתה אומר, השאלה היא מה יש לפד, בוא נאמר והריבית היא לא 2.25%, הוא כבר יוריד אותה, היא תהיה אחוז. מה הוא יכול לעשות? מה ה-ECB יכול, מה בנק ישראל יכול לעשות? נאמר ומחר קורה משהו ויש משבר בישראל. הריבית היא 0.25%, מה הם יכולים לעשות?
כן, אבל מישהו חשב על QE לפני 2008?
נכון. השאלה היא אם יצליחו למצוא כלים נוספים שיעבדו, כי ה-QE לא עבד דרך אגב. QE לא באמת עבד. ואני יודע שזו אמרה אמיצה ומאוד מאוד
מוצנת. וחדה, כן.
אבל
נעשה פרק על תוכיח את זה בפרק שלם.
אני חושב שה-QE הראשון, שהפד הזרים כסף לבנקים, כי הם עוד שנייה קרסו לחלוטין, זה הציל את הבנקים. האם זה תרם לכלכלה האמריקאית? לא. האם QE 2 ו-QE 3 תרמו לכלכלה האמריקאית? כמעט לא. ואמר את זה פעם, אם אני לא טועה, לארי סאמרס או מישהו אחר, אני לא זוכר בדיוק מי אמר את זה, אבל הציטוט היה ש-QE is great for Wall Street, but it does nothing to Main Street. הכסף של הרחבות האלה, כל ההדפסות האלו, נשארות במערכת הפיננסית, הן לא יוצאות למשק. ולכן, אז יעשו עוד משהו. צריך למצוא דרך להעביר את הכסף לאזרחים. ועולים רעיונות. הנושא של ה-MMT, כן. ה-Modern Monetary Theory, זה בדיוק זה, שהם לקחו את זה לקיצוניות האחרת. דיברנו על זה באחד הפרקים, אפשר לעשות על זה גם פרק, אני חושב שזה נושא מאוד מעניין. הם מדברים על המשמעות של מה שהם אומרים בעצם, ה-MMT, זה שבנקים מרכזיים לא רלוונטיים. שמי שצריך להדפיס כסף זה הממשלה.
כן.
כי היא יכולה להעביר את הכסף לאזרחים. החזרי מס, בניית כבישים, לא משנה איך. בנק מרכזי עובד עם הבנקים, והבנקים הם פרטיים, הם לא מחויבים להעביר את הכסף לאזרח. וזו שאלה, אם אנחנו הולכים לכיוון הזה, ואם בעוד 3-4 שנים, שעוד פעם יהיה קצת העתה כלכלית ולא יהיה מה לעשות, אז הממשלות יחפשו דרכים להאיץ את המשק ולא ימצאו, האם נלך לכיוונים כמו ה-MMT ומה ההשלכות של כזה דבר?
תשאל גם את זה שאמר לך שהוא לא מאמין בזה, למי הוא מאמין יותר? לבנק המרכזי של המדינה בו נמצא או לממשלה?
מאוד נכון.
אוקיי, תודה רבה, נשתמע בשבוע הבא.